עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
בוקר סבבה.
מעולה, יפה. אוקיי, מה, איך אנחנו מתקדמים מפה? מה, סבבה, סבבה, נחמד, סמול טוק, עניינים, נותנים בראש, שמים שיר, הולכים.
בוא נגיד יום אחד, לא מתקדמים.
לא מתקדמים?
לא מתקדמים.
הבנתי אותך.
נשארים במקום, במקום דרוך.
תשמע,
למה כל הזמן צריך להתקדם? לאן? האם משהו טוב מאיים עלינו?
כן, לגאולה השלמה.
השלמה.
כן.
אז זה שזה המקבילה של הניצחון המוחלט. אם אתה יכול עכשיו לבחור, הרי שני הדברים לא יקרו. כן. לפחות לא בימיך.
כן.
בין ניצחון מוחלט לגאולה שלמה.
כן.
מה?
ברור שגאולה שלמה, מה השאלה?
כן, כי שר אמר כבר באוזן שהיא תביא את הניצחון המוחלט. טוב, סבבה. אתה רואה, התקדמנו.
יפה.
יפה.
טוב, תראו, היום ראש חודש סיוון. יום שלישי, יום שלישי פעמיים כי טוב. על כך נאמר, איזה יום היום? רביעי? יום רביעי. יום רביעי עליו נאמר, רביעי.
איזה יום היום? מה ביקשנו שתדע?
רביעי גם סבבה. רביעי גם סבבה. על כך נאמר, בניסן נגאלו, בסיוון עתידין להיגאל. אתה מכיר את זה, שר?
משהו מגעיל אותך פה?
זה דחקה של דוסים כאילו ידועה. כן? אני מתפרץ כאילו לדרך דלת ישנה פתוחה. דלת של דוסים, אבל אני חוזר בתשובה, אז כאילו, אני לא מכיר את כל הבדיחות. אתה מבין? עכשיו גם בן לא הכיר. בן לא הכיר.
אני לא מכיר מלכתחילה.
ובן נקרא מצחוק מהדחקה.
אני גם לא חוזר בתשובה כל כך. כן. ומצד שני...
מתי הנחת תפילין פעם אחרונה?
שאין לי מושג.
אם בכלל, הנחת פעם תפילין?
כן, אבל בוא נאמר, אפשר לספור את זה על אצבעות של יד אחת.
יש לך תפילין?
לא.
לא?
לא.
וואלה.
חזקה עליי מה שנתניהו אמר בזמנו לרוני מנה, מה זה החבלים האלה? ואני נתלה באילנות גבוהים בנתניהו, ותשמע, קודם כל אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור, אתה יכול להיות כבר הביוגרף שלי, שפספסתי את הבר מצווה, כי היא נפלה על אמצע מלחמת יום כיפור, אז לא... אבא שלי לקח אותי לבית הכנסת, במקום העלייה לתורה וכל הזה, לקח אותי לבית הכנסת, הנחנו תפילין, זאת אומרת הוא הניח לי, אני לא לגמרי ידעתי.
אמרת לו, תניח לי.
תניח. ואמרתי גם איזה, לא יודע מה, הפטרה, לא, כאילו הייתי שהייתי בבית הכנסת בתאריך העברי של ה, או הלועזי של הבר מצווה שלי, 18 באוקטובר 73, שלושה ימים לפני סוף המלחמה. מה הפרט? נוסר, תניח לי, גם אתה. דרך ארץ קדמה לה. תגיד, אבל עכשיו, בסדר, סבבה, ראש חודש, כמעט יום שלישי, סיוון, נגאל, היום 600 יום לאסון, 600 ימי מלחמה, 58 חטופים עוד שם, לדעתי, הצנועה, זה בוא נאמר, די ראוי לפתוח עם זה, לא? תוכנית, אקטואלית.
טוב, סבבה, מעולה, צודק.
יפה, אז סכם את הסיכום שלך.
אז נקווה, נפתח בתפילה משותפת לניצחון מוחלט והחזרת כל החטופים, וגאולה שלמה בעזרת השם במהרה בימינו.
אני הייתי מנסח את זה קצת אחרת.
נסח, בבקשה, תנסח.
אני לא מאמין כל כך במונח ניצחון מוחלט כשמדובר במלחמה בטרור. אין אירוע של ניצחון מוחלט במלחמה בטרור, יש אירוע של ניצחון מתמשך. וכפי שכתבתי במאמרי הבוקר במעריב לסיכום 600 יום, זה התחיל בתבוסה ניצחת שאין עליה כפרה, ולא תהיה עליה כפרה, לא מצידה של מערכת הביטחון, צהל, שבק, אמן, מוסד, ולא מצידה של הממשלה שהובילה אותנו לשם, נמשך בניצחון מדהים, שכולו גבורה והקרבה ולוחמים וקצינים ומילואים ניקיים וחיל אוויר וחיל הים והטנקיסטים והחיר ניקיים והמודיעין שחזר לעצמו והשבק שנותן הצגה מאז השמונה באוקטובר וכו' וכו'. ועכשיו, כרגיל, כמו מחזור המים בטבע אצל נתניהו, אנחנו מדשדשים לכיוון התבוסה, כי במקום למנף את כל מה שהשגנו, ואגב צריך לצרף לזה גם את החזיתות השעה האחרות של חיזבאללה ואיראן, אנחנו בני ערובה של הכהניסטים ושל בן גביר, ממשיכים מלחמה ללא תוחלת.
גם הכהניסטים וגם בן גביר?
האמת היא שזה כפילות, כאילו, זה, אמרתי דבר וחזרתי עליו, אבל זו ממשלה כהניסטית,
דבר והיפוכו ב-180 מעלות, ב-360 מעלות.
וכל זה רק כדי שנתניהו ישרוד בשלטון.
כן, ברור, כי נתניהו לא מאמין בזה, וסמוטריץ' לא מאמין בזה, הוא רק בגלל אחוז החסימה אומר את הדברים האלה, והציבור של סמוטריץ' גם לא מאמין בזה, זה פשוט ציבור שהוא לא מאמין בשום דבר, אני לא מבין, אתם רוצים, אולי תקבלו את זה שיש אנשים שחושבים אחרת מכם, זאת אופציה? קחו את זה כאופציה, אפשרות, כן? התכנות, שיש אנשים שחושבים אחרת מכם, וחושבים שצריך להביס את האויב הזה ולמחוק אותו ולהשמיד אותו, שזה ניצחון מוחלט וזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה קורה? למה אתם כל כך מזלזלים באינטליגנציה של אנשים אחרים? הרי סך הכל לא ממש הוכחתם איזה ראיית נולד ואיזה פוקוס על המציאות. אתה יחסית די חריג בעניין הזה, כי אתה כן אמרת שצריך לכבוש את רצועת עזה. הנה אני נותן לך. למרות כל הדברים שאמרת בממשלה
פה... לא אמרתי
פה...
את זה. אלוהים ישמור. קודם כל אתה מוציא את דיבתי ושפך את דמי כשהבאת את המשפט שלי לא לכיבוש עזה. מה שאמרתי, ואני מקריא לך את זה כל יום, וגם היום יהיה לך קטע הקראה, כל יום, עד שתיכנע ותגיד שיותר לא תוציא את דיבתי, אז אני אשבע לך, עד המוות, עד המוות הפועל. אבל מה שאמרתי זה, להיכנס לעזה, להפיל את שלטון חמאס, להחליף את שלטון חמאס, לפרק ולרסק את חמאס, לא לכבוש את עזה, יש לי דברים יותר מועילים בחיים, מלשלוט גם ב2 מיליון הפלסטינים האלה.
כן, אבל...
אז בוא רק נדייק בהקשר שלי, זה הכל.
לדעתי, אתה הקראת איזה קטע אתמול, אני אגיד לך את האמת, כשאתה מתחיל להקריא את הטורים שלך, אני לא מקשיב.
אני יודע, אף הפך מתחילים לצנוח.
אבל מישהו שלח לי אתמול קטע, לדעתי שהקראת אותו, אבל אני לא בטוח שהקראת את ההמשך שלו, אז אני מאמר מה שנקרא, שיכול להיות שלא הקראת את זה.
אתה עכשיו משחק בגורלך, אתה יודע, אני אתחיל להקריא את הקטעים בשלמותם.
שאתה אומר, יש פתרון צבאי, כן? שאתה אומר, אלה שאומרים שכוח לא יעזור, אז אתה אומר, כוח כן יעזור, הבסנו אותו, פתאום אתה אומר, כן, יש ניצחון מוחלט, הבס להביס, זה ניצחון מוחלט, כן? כל התחזיות, ניצחנו את הטרור, רבסנו אותו, לא רק שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי וחצי, צריך לרצות. גם האיומים המבינים מכניסה למחנות הפליטים לא החזיקו מים, צהל נכנס למחנות הפליטים וניקה אותם, זו עובדה היסטורית, עד עכשיו זה מחזיק, כן, אפשר לעשות את זה בעזה, כן? זה קודם כל לגבי ניצחון מוחלט, לפני דקה אמרת שאין, עכשיו אתה קראנו שאמרת שיש.
איפה כתבתי שם ניצחון מוחלט?
אמרת, הבסנו את הטרור, להביס את
הטרור. אבל אני אומר, גם במאמר שלי הבוקר אמרתי שהבסנו את חמאס.
אוקיי, בסדר. עכשיו אני אומר
תגיד, אינון, סקר לרגע,
נכנסנו לטרמינולוגיה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שאתה שואל. אתה מפגר?
כן. עכשיו, אתה נכנסת לטרמינולוגיה. בדיוק, אפשר להמשיך. עכשיו אתה אומר, ועוד משהו, כדי שעמוד ענן יצליח, אסור לנו למצמץ. חמאס רואים טלוויזיה, קוראים עיתונים ושומעים רדיו. אתה הקראת את זה אתמול? רק שאני לא עושה פה איזה כפילות. לא הקראת את זה אתמול.
אני לא זוכר.
חמאס רואים טלוויזיה, קוראים עיתונים ושומעים רדיו. כן, גם בעברית. הרי הם יודעים עברית, הם משלמים בשקלים, הם בסוף חיים איתנו כאן ביחד, וכשהם רואים את הבוקה והמבולקה, ואת העורף המבועל, ואת הטענות והטרוניות שהתקשורת מתחילה לשדר, הם מבינים שתכף זה ייגמר, ולכן אין להם סיבה להישבר. אם אני ראש הממשלה, אני מעביר להם מסר ברור, יש לכם יומיים להפסיק, שתפסיקו נפסיק, ואם לא אנחנו נכנס... אוקיי, את ההוא דילגת, מעניין. בן,
אתה אשכרה מפגר, ואני מתנצל, הכוונה היא לא להעליב כל מיני אנשים.
לא, זה כבר לא מעליב, כבר לא קוראים לאנשים עם בעיות.
לא חשוב, אם מישהו נעלב, אני מתנצל. אני יושב מול עם בציל סלש אסהול.
בקיצור,
אתה פשוט לא מבין, הבנת נקרא הכי...
בסדר, מה אתה אומר? אז בן, אז למה אתה עושה את אותו דבר עכשיו? למה אתה מפריע? למה אתה מחליש את ידינו בזמן מלחמה? למה אתה עושה בדיוק את מה שהזהרת מפניו בעמוד ענן? למה אתם עושים את זה? מה יש לכם? תרגעו, תפסיקו, תנו לי לכם. הרי אתם, הרי, שוב אני חוזר לנקודה, אתם, כאילו, הטענה היא שנתניהו, הוא עושה את זה משיקולים פוליטיים, הוא לא מאמין בזה. את כל הזה שהוא הלך לצפון בניגוד לדעתכם, הוא עשה משיקולים פוליטיים. את זה שהוא השמיד את חיזבאללה, חיסל את נסראללה, משיקולים פוליטיים. הפשיט עירום ועירייה את איראן משיקולים פוליטיים. חיסל את סינואר א', סינואר ב', דף א', וכל השאר וכל החבורה, כמעט את כל המחבלים הזה שם, משיקולים פוליטיים. הכל הוא עושה משיקולים פוליטיים. וסמוטריץ', בגלל שאצלכם בערוצי התבלה, הוא לא עובר את אחוז החסימה, כן? משיקולים פוליטיים. לא, זה מה שאנחנו רוצים, בן, זה מה שאנחנו מאמינים. זאת האג'נדה שלנו. אנחנו אנשים שחושבים כמו זיני. זיני בשבילכם הוא אותו דבר. הוא בן אדם שיכול להיות חייל בסיירת מטכ"ל, הוא יכול להיות לוחם, הוא אפילו התקדם עד להיות אלוף. נתנו לזרקו לו איזה אלוף דרג שלישי שם, כן? חס וחלילה שלא יהיה אלוף פיקוד. בגלל שהאנשים האלה הוא לא יכול להיות אלוף פיקוד, כי הוא משיחים. משיחים זה רק להילחם בשוחות, זה למלות את בתי הקברות, זה משיחים. משיחי לא יכול להיות, למה? כשאני שואל אותך למה הוא לא יכול להיות, אתה אומר לי הוא משיחי מדי. משיחי מדי לא יכול להיות ראש שבק, הוא יכול להיות חייל ולמות בקרב, ואז תגידו, גיבור, אנחנו מפרגנים לציונות הדתית, הם גיבורים ומוסרים את נפשם. זה הזלזול שלכם. זה בברית המשרתים שלכם. שאנחנו יודעים מי המשרתים בברית הזאת. זיניו, אתם חושבים שהוא משרת שלכם, ואתם טועים. ואתם טועים. בוקר טוב. אפשר לשתות את הקפה שלי, בבקשה, תודה.
לי אין קפה. טוב, תשמע, אני לא אומר לך את זה כקללה. אתה יודע, אנחנו לא במהות של כללות, אבל אתה באמת מפגר. ושוב, אני מתנצל, חברים, לא, כל ההורים הרבים והמשפחות המופלאות, הילדים על הספקטרום, זה לא היה, אנחנו לא באירוע הזה. אנחנו באירוע של ינון מגל.
כן.
טוב, צודק שר, מתקן אותי. קרוטון, אוקיי, לא, כי מינון הבנתי שכבר לא כועסים. אוקיי, אז חוזר בי, הוא קרוטונה.
יצאת מפגר.
אתה יודע מה, בסדר. זיני, המדינה וכל הזרועות שלה מלאים בחופשי כיפה, בדרגות שונות ומשונות. יורם כהן זו סתם דוגמה, ראש שבק, אלופים בצהל, ראשי זרועות, אנשים שהגיעו, שעשו את זה, אבל הם עכשיו מתמקדים בזיני ויש להם סיבה. עכשיו, הם לא מאמינים בזה. הוא לא מאמין בזה? אז תקשיב, הוא לא מאמין בזה. מאיפה אני יודע שנתניהו לא מאמין בזה? פשוט מההיסטוריה. 17 שנה הוא גידל את המפלצות האלה, ואני מקריא לך כל בוקר את ההפצרות שלי, שאין רק מטאפורה, להפצרות של כל העולם שיכנס ויפסיק את זה, והוא לא עשה את זה. אתה יודע למה? כי הוא לא האמין בזה, כי זה נתניהו המקורי, זה רק 17 שנה. ומה שקורה עכשיו זה שהוא ניחס לעצמו את הכהניסטיות של שני אלה שכן מאמינים בזה. אני לרגע לא אמרתי שסמוטריץ' ובן גביר עושים הצגה, אז זה האסון. הוא לקח אידיאולוגיה של שוליים קיצוניים וסערוריים, והפך אותה לאידיאולוגיה של ממשלה שלמה וגורר עם שלם. עכשיו, תנו לי לכן, תגיד, אין לך טיפת בושה בכל הגוף המדושן עונג הזה שלך? אין לך טיפת דם בכל הורידים? 600 יום קיבלתם. אתה יודע כמה, מה זה 600 יום? היו פה פעם שמאלנים שפרקו את כל צבאות ערב בשישה ימים. ואני אמרתי על חמאס שקורא עיתונים, אני אמרתי, בגלל שלא נכנסו לעזה, יקרו תאונה שכמוך. בגלל שהפחדן העלוב הזה, שאתה סוגד לו כדי להתפרנס, לא נכנס לעזה, לא בעמוד ענן ולא בענן עמוד, ולא בצוק איתן ולא באיתן צוק. 17 שנה! איך אין לכם טיפת בושה? מאמינים בזה, אג'נדה? זאת מלחמת שולל. זה מלחמה אימא של הפוליטית. וחיילים ימשיכו להיהרג. ואנחנו מחלישים, כשהמטרופה הזאת, אשת ראש הממשלה, כבר מתאמרת באייל זמיר. מאיפה אתם מביאים את הטינוף הזה, את הפירוק הזה של כל המוסדות פה? אתם עוברים אחד-אחד, אחד-אחד, לא השארתם אבן על אבן, וכל זה בשביל מה? האם יש מדינה אחת בעולם שראש הממשלה שלה היה נשאר דקה בשלטון אחרי מה שהוא עולל פה? ומאז הוא מתפקד רק בלהשים את כל האחרים, שלקחו את האשמה.
בי, 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 בי.
הוא לא מאמין בזה. חיסל את סינואר א' וב'. ומה הוא עשה לפני הטבח? שש פעמים באו לו עם החיסול של כולם. מה האפס הזה עשה? חוץ מלקחת אותנו ל-600 יום, שזה השמדת ערך מוחלטת. מדינה מצורעת אנחנו, אין פה כלום. אין טיסות, אין כלום. עכשיו תשמע איך אתה התייחסת לזה. קראתי לזה ימים של תבלה.
עלינו להיות מוכנים מתמיד לאימות צבאי רב זירתי ונרחב.
זה הרמטכ"ל.
שיכלול תמרון במגע קרוב ובחיכוך גבוה עם האויב, שיהיה כרוך באבדות ובנפגעים, ושבו גם העורף להניח את המחלוקות בצד ולהסתער. כך היה במלחמת יום הכיפורים, כך יהיה היום, והיה ונידרש לכך.
טוב, אנחנו בימים סך הכל של תבלה, אתמול זה היה ראש המוסד שאיים על האיראנים, היום הרמטכ"ל מדבר על מלחמה רב-זירתית, עם נפגעים וכדומה.
למה? תן את ההמשך, תן את ההמשך.
אתה יודע מה הקטע?
למה חתכת?
לא, זה הסרטון שיש לי, אני לא רואה איזה. אתה יודע מה הקטע?
נו.
שאתה ממשיך עם התבלה, שגם אתה לא לומד לקח. לא לומד לקח. אתה זה ששאל את נתניהו שבועיים שלושה לפני הטבח על האזהרות של אמן, והוא אמר לך זה הגזמה. אתם לא לומדים לקח. אתם בני אדם, אתם לא בהמות, זה מערכת לומדת, מתקדמת לומדת. אז אולי התבלה הייתה מוצדקת? הרי כולנו הזהרנו מזה. כן, בגלל שהתפרקה פה המדינה. כן, בגלל שיריב לוין, ארבעה ימים אחרי הקמת הממשלה, כשלא נאמרה על זה מילה אחת בקמפיין. רק של סמוטריץ'. כשאמסלם אמר פעמיים שאתם הולכים לעשות את זה, מיד הכחשתם. אני מתנצל על הטון, זה 600 יום של אסון נורא שקרה פה, והאחראי הראשי שלו ממשיך לפרק מה שנשאר. תודה.
זה בסדר, לא האמנו לך גם ככה מהטון הזה, זה כאילו לא חשבנו שבאמת המתרגש, אבל תשמע, צריך...
אתה עכשיו מדבר כבר, התחלת מרוב מגלומניה לדבר בלשון רבים?
כן.
תגיד, לא האמנתי.
אני, אנחנו
למה לא האמנו?
כי אני מייצג...
את מי אתה מייצג?
כי אני מייצג רבים. אני מייצג רבים. אין מה לעשות. אתה אתמול אמרת לי, אתה זה מה שאתה אמרת לי.
אתה מייצג את עם גדול ורב של עבדים.
בדיוק.
אתם כולכם עבדים נמצאים.
איך אמר אתמול גידי אורשר?
אתם מנרמלים הכל.
הבבונים השתחררו מהספארי, נכון?
היחיד שכינה פה ישימש בתוכנית הזאת והשתמש במילה בבונים זה אתה, על מצביעי יש עתיד.
בדיוק, נכון.
אני בחיים לא אמרתי בבונים, אני בא מתוך האירוע הזה, אני מחולון.
בן, אבל עכשיו תורי לדבר.
וליקודניק.
בסדר.
לא התחלפנו, זהו, נגמר.
התחלפנו, כן, כן.
סליחה, אז התחלפנו.
אתה אמרת תודה, והצטערת על הטון וכל הדבר הזה.
אז אני חוזר בי.
וכן, גידי אורשר אמר אתמול שהבבונים השתחררו בזה. אני אמרתי בבונים, מה שנקרא כתמונת מראה, כן, שאתם קוראים לנו בבונים, אז קראתי לכם בבונים. בסדר? כמו שעשיתי אתמול לשקמה ברסלר, שכתבה, לדעתי בוגד, תכף נדבר בתבלה על הבוגד, היא כתבה, לדעתי בוגד זה מי שמקבל כסף ממדינת אויב בזמן מלחמה. אבל זו דעתי. אז אני עניתי לה, ראית מה עניתי לה?
אני חושב שכן, אבל לא זוכר.
גם מי שדיבר עם סינואר בשישה באוקטובר, בארבע בבוקר, כלומר, הוא בוגד, כן? אבל זו דעתי.
רגע, אז אתה עשית בעצם השלכה על התיאוריית קונספירציה הפייקית של שבעלה של ביבי. של שקמה, אבל היא לא אמרה ביבי.
לא, היא לא אמרה ביבי.
לא אמרה ביבי.
היא לא אמרה ביבי. כן,
זה אמיתי, לא,
הבחור שלכם,
ביבי.
הבחור שלכם בשם רן הרנבו, שהוא מהסרבנים הראשונים עוד ב-2020, הוא 2001, סליחה, 2001 או 2002 שמה, גם היה איזה סרבנות, הוא נווט בחיל אוויר, הוא גם סירב, אז הוא כותב, האיש הזה, לפחות הוא לא מכחיש, כן? האיש הזה איבד כל אחיזה במציאות עליי, זה כבר מפחיד. דודו טופז פגע בעצמו, ינון מגע לגרום לדם של אחרים.
זה עליך עכשיו?
כן, עכשיו מר ארנבו מתוק שלי, אמרתי לך בטלוויזיה...
אבל למה הכל חיסולי חשבונות אישיים?
כי הם נורא הזדעזעו ממה שכתבתי. שכביכול, כן, אני רומז פה, שגם מי שהיה לתיאוריית קונספירציה, שבעלה של שקמה דיבר בארבע בבוקר עם סינואר, והעיר אותה אגב מהצעקות, זאת הייתה הבעיה. עכשיו, אז מה אני עושה? אני עושה השלכה. את תמשיכי לרמוז כל הזמן שביבי הוא בוגד, על קטר פייק, כן, שכאילו הוא קיבל כסף מהקטרים, אז אני אגיד לך, גם מי שדיבר בארבע בבוקר, אותו דבר, זה, ורן הרנבון לא ראה הזדעזע מהדברים. אז תרגישו איך זה מרגיש, כן? תחושו טיפה, איך זה מרגיש כשעושים עליך פייק כשאתה בוגד. בסדר? תרגישו. למה אני אומר את זה? כי אתמול הייתה תבלה נורא גדולה. אחרי חודשים שפה הם קוראים לביבי בוגד, מה זה בוגד, בוגד, צורר, רוצח, כל המילים, ופתאום אתמול קראו לי יאיר גולן בוגד, כשהוא בא לכנס דירות, ומזה, תשמיע לי את ירון אברהם, בבקשה. המזדעזע אחד מהראשים, בבקשה.
לא, גם האינפלציה בשימוש במונח בוגד, כן? אנשים שוכחים, אתה יודע, ההיסטוריה היא כזו חמקמקה, נותנים לשכוח אותה, מה שקרה ב-1995.
בייחוד בקצב ההורים שלנו,
שאתה יודע, ההיסטוריה כבר באמת ובעידן הטכנולוגיה, ובעידן שהאוכלוסייה מתחלפת, אנחנו שוכחים בדיוק את האמירות האלה, למה הם גרמו בסוף שנות ה-90, באמצע שנות ה-90. לא חושב שמישהו יכול לתקוע כף בידינו, שזה לא יכול לקרות שוב. ולכן צריך להיזהר מאוד מהשימוש במילה הזו.
לא, באמת, הם עשו אתמול יום שידורים מיוחד על המילה בוגד. למה? כי קראו לי יאיר גולן. תקשיבו, זה אירוע מופרע. זה אירוע מופרע. כל היום קוראים פה בוגד לנתניהו. פעם אחת קראו לי יאיר גולן בוגד, הם עושים על זה יום שידורים מיוחד. כל הכותרות שלהם קראו... וגם הוא אגב דיבר על מי שקיבל כסף מהקטרים, הוא בוגד, ונעמה לזימי לפני איזה כמה שבועות צעק, הוא בוגד, בוגד על ביבי, היא שתקה, היא לא אמרה, הוא טועה, הוא לא בוגד, הוא טועה, היא לא אמרה, היא שתקה, אתמול היא התבחינה, שנדפקו לה על האוטו. הכל בומרנג, בן, הכל בומרנג, ואנחנו רק בתחילת הדרך, זה אנחנו רק בתחילת הדרך. יאיר לפיד, כן, הוא הוציא הודעת גינוי, הוא כותב, יאיר גולן אינו בוגד, ואני מגנה בכל תוקף את הקריאות נגדו. תקשיב לי איך הוא נשמע כשקראו לביבי בוגד. תן לי את רגע את עם יניר קוזין שם והשני, בבקשה.
חבר הכנסת לפיד, אני רוצה לשאול אותך, האם היית מרוצה אתמול מהתמונות שראית, שמתוך מאות אלפים, מעל 100,000 שמפגינים מאות, ירדו לכביש, לנתיבי איילון, הבעירו שם אש, אחד מהם גם כתב כתובת של ביבי הבוגד.
תסלחו לי אם אני מסרב להיות מזועזע.
תקשיב, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל עם הזיופים שלכם. גם אם תרים את הכל, כן? גם אם תרים את הכל, ותגיד 600 יום, ותתעלם מזה שהיה פה את ממשל ביידן, ושהיה פה את הרצי הלוי, ותתעלם מכל הדברים, זה לא יעזור. אתם פוגעים במלחמה, אתם לאורך כל המלחמה אומרים להפסיק, ואתם משחקים אותה עכשיו שהיא מתארכת. אתם פוגעים! אתם קוראים כל היום בוגד. תקשיב יאיר גולן שאתמול התבחיין שקראו לו בוגד, מה הוא אמר על האוזר והנדל? אותו יאיר גולן, מטורפים, תקשיבו לעצמכם.
אומר לאוזר והנדל, שני בוגדים עלובים, אופורטוניסטים פוליטיים מהסוג הכי נקלה.
אומר... אתה מבין? עופו לי מעיניים. ולסיום, כי בכל זאת צריך לסיים, אני משמיע לך את יאיר גולן מ-2017, חמאס הוא נכס, בבקשה.
מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני משמעותי.
תודה. כלומר, גם בזה, כשהוא מדבר על ממשלת חמאס היא נכס, כמה ששיקמה כל היום מצייצת, ואתה מעדד, אמרתם את אותו דבר. גם בזה אתם מזויפים. הכל זיוף. תודה. בוקר טוב, חבר'ה. להתעורר. עכשיו נרדמים בין מדבר. תודה. כן.
אחד, יכול להיות שחלק מאיתנו אמרו את אותו דבר, אבל מי שעשה את הדברים, והחליט את הדברים, ואחז בשלטון, היה נתניהו. אני לא רואה בדמיוני את יאיר גולן משכנע את אמיר קטר להביא 30 מיליון דולר במזומן, לסינואר ולדף, וזה פשוט לא קרה. ואגב, העובדה שיש פיצול בין חמאס ליוש, גם אני יכול להגיד שזה סבבה. בתנאי שזה לא בא על חשבוני, ובתנאי שאני פועל נגד חמאס ועוקר אותו. אין אף אחד, אל תתבלבל, המלחמת שולל שלכם לא תבטל את חמאס, הוא לא ייעלם, זה לא יקרה. אתם פשוט תוקעים אצבע בעין של האינטליגנציה. זה לא יקרה. צריך פשוט את חמאס להקות. כמו שאני מקריא לך כל בוקר ממאמר אחר. ולכן זה שעכשיו אתה, כדי למלט את הנבוב הזה מהאחריות שלו, אתה עכשיו מוצא דבר שאמר יאיר גולן ב-2017, כן, הייתה תפיסה אז, שאגב הוביל אותה נתניהו, רוח המפקד זה נתניהו, גם כל ההירדמות של צה"ל זה נתניהו, כי בסוף כל דיון נתניהו נתן את הדירקטיבה, וזה להכיל את חמאס, לשמור על השקט, לשמור על היחסים עם קטר, כי לך תדע מי שם קיבל כסף, אז עוד לא ידענו, ואם אתה שואל אותי, הגיוני שגם הוא קיבל כסף, אבל אין לי הוכחות לזה.
שמי קיבל כסף?
ביבי או הבן שלו או מישהו.
ביבי קיבל כסף.
כן, זה הגיוני. אבל אמרתי, אין לי הוכחות לזה. כן, אם זה היה הפוך, הרי כבר התיאוריה הייתה, הרי הבא של שקמה פרסלר.
אתה לא מתבייש.
אני לא מתבייש. לא, לא מתבייש.
ממי הוא קיבל כסף? ממי הוא פעם קיבל כסף? אנחנו לא מדברים על אולמרט, אנחנו מדברים על ביבי. ממי הוא קיבל כסף?
אני לא בחקירה.
אתה תהיה בקרוב, אולי בגלל הדברים האלה.
יש מצב. לא, לא בגלל הדברים האלה, בגלל שגם על השב"כ אתם משתלטים. נתניהו הוא האיש הרקוב והמושחת ביותר שדרך פה אי פעם במדינה, לא בשלטון, במדינה. אני אומר את זה כבר 30 שנה, הם כולם יודעים שאני צודק. והוא קיבל טונות של טובות הנאה ששוות טונות של כסף מאין ספור מיליארדרים. אגב, גם עכשיו, לדעתי. אבל אמרתי מקודם, אני לא מאמין שרק אוריך ורק פלדשטיין קיבלו כסף תוך כדי מלחמה, כשהם בתוך הלשכה.
אוריך לא קיבל תוך כדי מלחמה כסף.
זה הגיוני ועושה שכל שהיו עוד אנשים שקיבלו כסף, בעיקר לאור העובדה שמי שתחזק והחזיק את כל האירוע הזה מול קטר היה נתניהו. אין לי הוכחות לזה, ולכן כרגע זה נשאר רק בתור חשד שלי.
בתור עכשיו, עלילה.
בתור חשד שלי, עכשיו אני רוצה להמשיך. בוגד, סרבנות, לאן אתה הולכת? מי זה מעניין היום? להקריא לך, להקריא לך את כל הפעמים שסרבנות אמיתית, לא איום בהפסקת התנדבות, סרבנות אמיתית שמתחילה באבא ואח של נתניהו, שקוראים בקולם לסרבנות בהתנתקות, בן ציון ועידו, בסמוטריץ' שלפחות 3 פעמים קרא לנוער הכתום לא להתגייס, בחבר שלך ריקלין בכל ההקלטות שלו, אני סרבנות, אני לא יהיה פה, לא נהיה פה, לא כזה, ביוב קיש עכשיו ראיתי, כשהוא עוד היה בן אדם אחר, הוא קרא לשמיניסטים לסרב, ואני לא מדבר עוד על החרדים, שלהם אתם משלמים, וברגע זה אתם משחדים אותם שוב, כדי שלא יפרקו את הממשלה. רק עכשיו מועצת חוכמי התורה של ש"ס, בלי חוק שמסדיר את ההשתמטות, אין להיענות לשום צו גיוס, תורידו אותם באסלה. על מי אתה מגן? על כמה תועבות אתה מסוגל להגן? על כמה? עכשיו כמה מילים על בוגד. כפי שאני אומר תמיד, אני, אם אתם שואלים אותי, לא להשתמש במילה הזו מאז שרבין התאבד בכיכר. לא להשתמש. פשוט לא להשתמש. על בגידה זה הדבר היחיד שיש בחוק הישראלי עונש מוות. אין פה בוגדים, למרות תיאוריות הקונספירציה של מטורללי מגל, שאי אפשר, ברור שהייתה בגידה, כן? תיאוריות התרללת של אלמוג כהן וחבר מרעיו, לא הייתה בגידה. הייתה פשלה מחרידה, לא הייתה בגידה.
אני פעם אמרתי ישראלי... שהייתה בגידה?
לא, אמרתי מטורללי ינון מגל, אוקיי? לא, זה... אני יודע שאתה לא מפיץ את הדבר הזה. רגע, אתה קטעת לי תחות המחשבה. ולכן אני משתדל, וכשזה נפלט לי אני מתקן, ואני קורא גם לכל ראשי האופוזיציה והקואליציה ומטורללי כל הצדדים, תמחקו, מה הבעיה למחוק את המילה הזאת? אפשר להגיד מיליון, יש הרבה מילים אחרות שאינם בוגד. ורק כדי להזכיר לך, אם אתה שואל אותי על חייו של מי מוטלת עכשיו סכנה, נתניהו או יאיר גולן, התשובה היא על חיי שניהם. נתניהו לדעתי רף האיומים עליו היום גדול מאי פעם, אחרי כל מה שקרה. יש יותר מדי אנשים שחושבים שהוא ממש איום קיומי על המדינה, אבל נתניהו שומרים, ועוד איך שומרים. הוא הכי שמור בעולם. השני זה יאיר גולן, שאתמול ראיתי אותו זה וזה כנס בטלוויזיה, בלי הבטחה, והלכתי לברר אם הוא מובטח, ואז הבנתי שהוא יתחיל להיות מובטח עכשיו, כי הוא לא חבר כנסת, והוא לא שר, והוא נופל בין השב"כ לבין משמר הכנסת, אז המפלגה תאבטח אותו, כי מה שעושים עכשיו זה מתירים את דמו. ורק כדי להיזכר, באמת, חברים, מה קרה פעם... חברים,
צריך לצאת לפרסמות.
אז אבל זה 29 שניות, אתם תתעזרו בסבלנות. אבל אתה תדבר אחרי זה גם. לא, רק 29 שניות, בבקשה.
לא הרגו אותו בתקשורת!
אתם זוכרים את זה?
זה לא 29 שניות. למה אתה משקר?
כי קיצרתי בגלל... אתה יודע מה?
שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שבירת ירושלים לנצח לצחים ולזצח כפיים. אז מה קרה? אז מה קרה? מירי רגב שכונה כפיים, אתה יודע מה? מירי רגב שכונה כפיים. קח את הדומה של הסודנים, עמדתי מעל במה, ואמרתי הסודנים, פשוט שהסודנים בחברה הישראלית, כמו סרטן בגוף האדם. רבין אמר את זה על ההתנחלויות, לא קרה לו כלום. ההתנחלויות לרבין, לא.
לא הרגו אותו בתקשורת. בקיצור, בסוף בסוף, כשאתה בודק את ההיסטוריה, היריות של המתנגשים...
אתה רואה שאתה מדבר אחרי האינסרט? אתה רואה? צער צדק.
אתה יודע מה? רגע נדיר שאתה צודק, סליחה. פרסומות צער?
כן, 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 פרסומות.
טוב, שלום אליה בן שימול.
שלום, בוקר טוב.
רב שץ קרם שלום, צהל פרסם את התחקיר. כותב שחיילי צהל וכיתת הקולניות הגנו על הקיבוץ בגבורה ובחירוף נפש. הצילו את חיי תושביו בשבעה באוקטובר, זאת למרות שצהל כשל בהגנה על המרחב. בהתקפה נהרגו שישה אנשי כוחות הביטחון, שני חברי כיתת הקולניות וארבעה חיילים. התחקיר מעלה כי הכוחות פעלו באומץ לב, חתרו למגע, פגעו באויב, עדפו פעם אחר פעם גלי מחבלים, ושיבשו את תוכנית האויב להרוג ולחטוף את תושבי הקיבוץ, והוא גם קובע שפעולות חברי כיתת הכוננות באותו היום מהוות דוגמה ומופת להגנה על יישוב, וציין לשבח אותך הרב שץ של היישוב אליה בן שימול. אז קודם כל תודה וכבוד שאתה מדבר איתנו. מה אתה אומר על על התחקיר אחרי שנה וחצי?
א', תודה לכם. אנחנו, נקרא לזה, מקבלים את זה היום מצד אחד במקום של גאווה במה נוצר בסוף, באמת בתוצר הסופי הזה שמנע הרג נוסף, זאת אומרת אין אזרח אחד שנהרג וגם לא אזרח שנחטף, באמת שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול שקורה. בצד שני אני חייב להגיד שיש משהו קצת שהוצג פה בלוחות זמנים ובסדר של הדברים קצת בצורה קצת פחות, בוא נגיד, מעודנת ולחלקם לא נכונה. זה בניגוד לתחקיר שהוצג לקהילה בחלק מהמקרים. וצריך לומר פה כל מיני מקדימות. זאת אומרת, אנחנו יישוב שכחלק מהסמיכות לגבור לוקחים את זה במשמעות שבו הנשקים בבתים. אנחנו נלחמים על הדבר הזה, אנחנו נלחמים על זה שאת כוח הגנה יישובי, זה לא איזה אירוע חד פעמי שסיירת נחל החליטה שזה יקרה, זה חלק מתוצר שבו אנחנו לא רוצים להשלים עם המציאות שהצבא כתפיסה נחיל אותה בעוטף, צבא חזק, יישובים אפשר להגיד חלשים, וחלק מזה בעצם הופך את הקערה, כי אני לא מכיר את הפקודה שהצבא מוציא באותו רגע שיש חדירה ליישוב, רק להבין את החוסר תקשורת, לנו אין מכשירי קשר של הצבא באותו זמן, חוסר תקשורת זה מאוד ענק, פער גדול שקורה בין הכוחות, אבל בצד שני ב-644 אני כבר מתחיל להוציא את החברי כיתת כוננות, מתוך הבנה שברמה הגזרתית של החטיבה הדרומית. וזה בעצם עד השעה 7 אנחנו החברי כיתה פורסים עם כוח ההגנה יישובי.
מה הלקח הכי גדול שלך מכל האירוע מבחינתך כרב שץ?
א', מוכנות. אתה יודע, לפעמים ההכנה ליום כיפור יותר גדולה מיום כיפור, אני אומר את זה במושגים האלו, זה שהמוכנות שהכיתה, שהחברי היישוב קודם כל לוקחים על עצמם במשך השנים האחרונות האלו להיות מחויבים למשימה הזאת של כיתת כוננות, זה קודם כל צריך לשים את זה הנש בצורה מאוד גדולה. זה לא אירוע ששביעי באוקטובר, זה אירוע שקורה כמה שנים שבו הכיתה לוקחת על עצמה, זאת אומרת התושבים לוקחים על עצמם את המוכנות בצורה נכונה. בתוך זה, זה גם הנשקים שהם בבית, וכמו שאמרתי, ציינתי את הדברים לפני.
תשמע, אתה זוכר, אני זוכר שבשנים שלפני, כאילו כל השנים נניח עשור, כל פעם היה מתפרסם שמשרד הביטחון או צהל שוב רוצים לקצץ בכיתות הכוננות, לוקחים את הנשקים לכיתות הכוננות, מפסיקים לשלם את המשכורות לרבשצים, כאילו היה את הקטע הזה של כל העסק הזה מיותר. אתה זוכר, אתה היית בתקופה הזו?
מאוד, מאוד, מאוד זוכר את זה.
לקחים.
היחס, כן, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד אותו כתוצר בשורש התיקון פה, הוא לא להקים כיתות כוננות שיהיו מיליציות פרטיות. הם חלק מהצבא, בכל המובנים, בנשקים, באימונים, אנחנו חלק מתוך האירוע הגדול האלה. אנחנו כוח מילואים. וזה שורש התיקון. זאת אומרת, היישובים צריכים גם להיות חזקים. זה לא רק צבא חזק אל היישובים, אלא ממילא יחד לרבשצים. רבשץ הוא לא סייר. הוא לא איזה מוקדנית שמפריע לאיזה תושב משהו, אז הוא, יש לו למי לפנות. הוא לוחם, הוא מנהל לחימה, הוא אחראי פיקודית על היישוב, הוא צריך לתרגל את זה, הוא צריך לחיות את זה בכל המובנים, הוא צריך להכין את היישוב לתרחישים.
אומנם לא חשבנו
לעצמנו ברמה כזאת, ואני אגיד רגע עוד משפט שגם ביחס לכיתת כוננות. זה היה יחס כבר של הפלילי גובר על הפחאי, זאת אומרת, האיום שיגנבו למישהו נשק מהבית גובר על החשש שיקרה איום משך חדירה, וזה הוביל לזה שהכיתת כוננות היא סוג של תחושת ביטחון, זה לא באמת מה שצריך.
צעצוע כזה שלא בטוח אם צריכים, אבל תקשיב אליה, שמעת אתמול את ההקלטה, אני לא זוכר כבר איפה, נדמה לי ב-12 של ברק חירם, האוגדונר החדש, אוגדת עזה, אומר, נדמה לי לתושבי נירים או זיקים, שהם צריכים להיות מוכנים גם בעתיד להגן על עצמם, שאלו אותו כמה זמן, חצי שעה עד שהצבא יגיע. אתה מכיר את זה?
אני מכיר את זה. כן, ברק אמר
את זה. מה, תסביר לי את זה, אני מנסה להבין, כאילו, האם אין מספיק כוח אדם שנהיה בטוחים בכל רגע נתון שאפשר יהיה להגן על כל יישוב, לא חצי שעה אחרי?
הצבא אומר את זה, שחסר לו כוח אדם, זה נכון. זה אירוע אחד, שתיים. אני חושב שזה קצת רגע משהו אחר, משהו שהוא, אני אומר שוב, מה שקרה לפני זה, שמתוך הבנה שהצבא הוא החזק והשולט במרחב, ובעצם התושבים או האמירות שלהם זה פחות מה שצריך. מה שיש פה, ולפעמים אני מעדיף לשמוע את האמת הזו, מאשר לשמוע סיפור אחר. כי ברגע האמת, הצבא היה מפוסק. כוחות הגזרה היו מפוסקים למרחב, כנראה אירוע לא היה נקודתי אחד או שניים, אלא היו הרבה יותר קשות. אז אני צריך להכין את עצמי לחצי שעה, ותודה רבה, יותר מזה לשעה. אוקיי. אגב,
אנחנו חייבים לסיים.
דרשני לצבא, להתייחס נכון, לתת בעצם את הדברים לכיתה.
אליה בן שימול, רב שץ כרם שלום, ישר כוח על מה שעשית.
וגיבור, תודה.
ישר כוח, ביי, תודה.
תודה.
אגב, אהבתי ששאלת אותו לגבי איסוף הנשקים, איזה ממשלה תזכיר לי אספת הנשקים מהיישובים?
כל הממשלות.
לא כל הממשלות.
כן.
היה שר ביטחון בני גנץ עם ראש ממשלה בשם נפתל אוש, כן, שאספו את הנשקים מכיתות הכוננות.
ההתאמרות בכיתות הכוננות נמשכה לפחות 20 שנה, כולל איסוף נשקים.
לא,
אני מסקר, כן. אז אוקיי, בני גנץ, כן, אתם מבינים? ראיתם את זה?
עכשיו, עם מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
טוב, כמה דברים, בוא נגיד ככה, דבר ראשון, בוקר טוב, קודם כל תודה שאתם מצטרפים אלינו, תודה שנשארתם איתנו, אנחנו מעריכים את זה, כן, לפחות אני מעריך את זה, אני לא יודע מה לגבי בן.
גם אני, גם אני.
אוקיי, גם בן מעריך את זה.
ממש
הייתה,
זה לא קל הרי.
אתמול נאלצתי להוציא כמה פעמים אמבולנסים להוד השרון, בעקבות כותרות חיוביות שהיו בתקשורת על המצב הכלכלי. אתה לא היית בבית כנראה. הכותרת למשל, המדרג הראשי של ישראל ב-S&P, קשה לדמיין שנתוני המשק מגיעים ממדינה במלחמה. לא, הנתונים שישראל עושה הם פשוט מטורפים, הבורסה פה חוגגת, כאילו, איך אתם אומרים, ימי פומפי האחרונים, העליזים האחרונים, כן? היה מעניין בהקשר הזה, אגב, לשמוע אתמול את ניר צוק, המיליארדר ההייטק, שכנראה שהוא בן אדם שלא דופק חשבון, יש לו מספיק כסף, למרות שהוא עושה את רלוונטי, איש שמאל לכל, לכל הדעות. תקשיבו מה הוא אומר לגבי הנזק הכלכלי שעשתה המחאה. כל הזמן יש פה ויכוח מי עשה את הנזק הביטחוני, מי עשה את הנזק הכלכלי,
כשהטענה של הכספיטים למיניהם, או כמו שאמר מטרוללי הכספית, אומרים...
משהו מקורי תעשה.
משהו מה הפעם בדיוק.
למה לחכות אותי בהכל?
צודק.
היו, אתה יודע, בזמנו, סליחה שאני מפריע לך, היו לך יציאות מקוריות, אתה יודע, אוהב דקל היה שלך, אוי אוי אוי, אבל איפה הימים האלה?
כן, אתה צודק, אני מתנצל שאני...
קח לתשומת לבך.
אתה צודק. יש כמה דברים שהצלחתי בכל זאת להכניס.
לא, אז אני נתתי דוגמאות, אבל אנחנו כבר מזמן בתקופת...
ערוצי התבלה, ערוצי התבלה זה שלי.
נכון.
הגוש האמוני זה שלי.
לא, הגוש האמוני היה...
לא, הגוש האמוני זה שלי.
בוא.
הגוש האמוני זה שלי.
תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, זה שלך.
נכון.
הגוש האמוני היה...
תבדוק בטוויטר מי כתב ראשון הגוש האמוני.
טוב, זה שלך, סליחה, ויתרתי על הגוש האמוני.
למה אני אומר את זה? כי ראיתי שביום ירושלים, ביבי כבר התחיל להגיד, הגוש האמוני.
אוקיי.
טוב, בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לך, ניר צוק, יש כל הזמן ויכוח, מי עשה את הנזק הביטחוני שגרם את החולשה של מדינת ישראל, כן? האם זה הרפורמה, או הפגיעה בצבא, הסרבנות, הפגיעה במערכת האחרון, מי פגע בכלכלה של ישראל? האם זו הרפורמה, או המחאה שעם ההצהרות שלה, עם ההודעות שתוציא את הכסף, שאסור להשקיע פה, שיהיה פה נורא וכל מיני כאלה, הנה בא ניר צוק, כן? ואומר את הדברים, תשימו לב מה הוא אומר, בבקשה.
ספציפית, היו פה אנשים שכבר בתחילת המהפכה המשפטית, משטרית, יצאו לעולם וסיפרו שהולך להיות פה נורא והיום. וכדאי להפסיק להשקיע פה, אז נחש מה קרה. הפסיקו להשקיע פה, והנקודה שלי הייתה, אתם לא יודעים מה הולך להיות פה. ואפילו בדיקטטורות, חס וחלילה, יש... הייטק מצליח, אז אי אפשר ללכת לעולם ולהגיד שההייטק פה הולך להיכשל וכולם יעזבו את מדינת ישראל ואף אחד לא יוצא לעבוד בהייטק ובלה בלה בלה בלה. אגב, במבחן המציאות הם טעו, הדבר היחיד שהם גרמו לזה זה שאין השקעות בישראל. אי אפשר לגייס, אני לא חושב שהם צריכו לבלום תהליכים. במבחן המציאות אי אפשר היום לגייס כסף לסטארט-אפים שלא של סייבר. אין כסף היום לסטארט-אפים בפינטק, בהלפטק, אפילו בדפנסטק מאוד קשה לגייס היום כסף.
וזה בגלל המחאה?
כן, פשוט מאוד. כשאתה מספר לכל העולם, למשקיעים מחוץ לישראל, שהולך להיות פורה ולא כדאי להשקיע, כי כל ההייטקיסטים יעזבו והממשלה זה והממשלה זה, אז הם מפסיקים להשקיע, זה מאוד מפליא, אני יודע, אבל זה קורה.
פשוט. לא היה, אי אפשר היה להגיד את זה יותר פשוט. וזה איש שמאל, כן, הוא עשה את רלוונט. המיזם הכושל צריך להגיד. אז נכון שהנזק הכלכלי שהוא נורא, שאין פה השקעות בישראל, חוץ מסייבר שהוא אומר, שלא משקיעים בישראל, בהייטק, הוא פחות נורא ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, עם הנזק שעשיתם בביטחון, עם הסרבנות וכדומה. אבל עדיין צריך להגיד את הדברים האלה. וכן, כן, כמו איך אמרת, אני מפגר. אני מפגר שאמר את זה בזמן אמת, כשאתה אמרת שתסרב, שתגיד לילדים שלך לא לשרת, ואתה לא יודע אם שצריך לרדת מהארץ, ותוציא את הכסף שלך מהבנקים. אני מפגר שלפני הגירוש אמרתי שזה יביא אסון. אני מפגר, או אני כקולקטיב, שכל המחנה של באוסלו אמרנו שזה לא יביא שלום וזה יביא אסון. אנחנו מפגרים שצודקים כל הדרך לבית המפגרים. ואתם גאונים, אתם נורא חכמים שפגעתם בביטחון, שפגעתם בצבא, שהובלתם לאסון, שפגעתם בכלכלה, פגעתם בחברה, ואתם ממשיכים לעשות את זה גם עכשיו. אתה יודע, הכי מצחיק, אייל נווה, מקימי אחים לנשק, מה הוא מצייץ אתמול? אתם נקראים מצחוק, אתם פשוט נקראים מצחוק, זה אמיתי מה שהוא כותב. פעם הוא כותב, היה כאן ראש ממשלה ליקודניק שאמר, איני יכול עוד. את מה שהבין בגין בעצמו, מתוך הבנת הסיטואציה הקשה, ומתוך שברון הלב הלאומי, נדרשת היועמשית להסביר לנתניהו, אחרי אסון גדול הרבה מזה שמנחם בגין ז"ל היה אחראי לו. כלומר, הוא אשכרה מתרפק, הוא מתרפק על מנהיג מהימין, שנשבר אחרי שהשמאל הרס לו את החיים ומרר את חייו. כן, עשה לו את המוות. הוא אשכרה מתרפק למנהיג שביבי יגיד איני יכול עוד. זה בדיוק מה שהם רוצים שיקרה. שכמו שבן כספית בשעה הקודמת העליל עליו עלילה שהוא קיבל כסף מקטר, על אוריך, שכבר שחררו את אוריך, הוא אפילו לא במעצר בית, כן, שהשופט שואל מה העבירה. שאין עבירה, כן? עלילת אדם, כמו שהייתה עלילת אדם עם הצוללות, וכמו שהיה עם המסמכים, טוב, אני לא אחזור, כל פעם לחזור על כל הדברים האלה. עלילות דם, עלילות דם. והם רוצים שביבי יגיד, איני יכול עוד, זה כל הקונספט. זה כל הקונספט, להגיד על ביבי שהוא קיבל כסף מקטר. אתה אשכרה אמרת בשעה הקודמת, שאתה רמזת, כאילו, אתה נזהר שלא יתבעו אותך, כן? אבל אתה זורק את זה שביבי קיבל כסף. ביבי אפילו לא חשוד בפרשה. הוא אפילו לא חשוב, אין אירוע, הוא אפילו תובע אגב את מי שאומר את זה. מי שאמר את זה, הוא תובע אותו. זה לא מפריע לכם. אתם ממשיכים עם הרעל הזה, זה ערוצי רעל. זה ערוצי רעל. זה כל הזמן רק רעל. אתמול פרסמו מילואים ניקים, שמערוץ 12 שלחו להם הודעות, כן? שהם רוצים, מזמינים אותם לבוא לדבר בערוץ 12, ולספר כמה קשה... כמה קשה להם, כמה רע להם, מה זה גרם להם נזק, המילואים, איך פגע בהם, במשפחה, בכלכלה וכל מיני דברים כאלה, והם מוסיפים, ותגידו בסוף משהו על השוויון בנטל. כלומר, גם שיגידו כמה רע, כמה המילואים עושים רע, וגם שיכנסו בחרדים. אשכרה, וכותב להם חייל, מה זה? ממשיכים, כן, תכתוב, תדבר על השוויון בנטל. תקשיבו, זה מכונת רעל. הכל השלכה, הם מדברים עלינו על מכונת רעל. זה פשוט, זה לא יאמן.
גם את זה לקחת.
זה, לא, זה פשוט לא יאמן, נכון? כי זאת השלכה. זאת השלכה.
השלכה, אתה אפילו לא יודע מה זה השלכה.
ואת הערוץ היחיד, הערוץ היחיד שחושף את האמת, אתם רוצים לסגור, אשכרה לסגור, רק מדברים, לסגור, בן מתגאה, אני בחיים לא ראיתי אותו. אני בחיים לא ראיתי אותו. מה קרה לבגין? למה בגין נשבר? כי לא היה ערוץ 14. כי לא היה ערוץ 14. כל התקשורת הייתה תעמולה אחת גדולה, בגלל זה הוא נשבר, הוא הפסיק את המלחמה ונשבר, זהו. אי אפשר היה, הם אמרו שהייתה הפגנה של 400,000, אמרו שקשקוש, אמרו שראש שר הביטחון צריך להתפטר, בגלל שהערבים א' הרגו את ערבים ב', הכל היה תעמולה של השמאל, תקשיב, אני זוכר, זה צלי רשף, אח של רפי רשף, משלום עכשיו, הם עשו פה תעמולה מטורפת, היו כותבים לבגין כל היום כמה נהרגו במלחמה, רוצח, קוראים לו רוצח, מה שהם עושים לבי, אותו דבר, אבל אז לא הייתה אלטרנטיבה, לא היו רשתות חברתיות, ולא היה שום כלי תקשורת שאומר משהו אחר, לכן, לא היה מוצא לבגין, לא היה לו מוצא, הוא נשבר, הוא קרס. והיום ערוץ 14 נותן כוח לבנימין נתניהו, אנחנו נותנים כוח לבנימין נתניהו, על צדקת הדרך, על זה שאנחנו בצד הנכון, ואנחנו נותנים לו את האפשרות להמשיך עד הניצחון בעזרת השם. בוקר טוב.
בוקר טוב, לך תדע מאיפה להתחיל פה. אני אקרא לך מעכשיו עבד רבו. זה בערבית, זה עבד של רבו. הרב שלך זה הדבר החלול והרקוב הזה שנקרא נתניהו, ואתה פשוט עבד. אתה לא פוחל בכלום. אתה מגן אפילו על קטרגייט, שזה הרי לא יאמן. עזוב עבירה, הרי כבר הוכח שבזמן מלחמה, קטר שמוגדרת כמדינת אויב, קטר שמממנת את חמאס, קטר שמארחת את ראשי חמאס אצלה באופן קבוע, קטר שמממנת את אלג'זירה ואת ההסתה שמאיימת על כל המזרח התיכון, משלמת לבחירים ביותר בתוך האקווריום של נתניהו. והם עושים מבצע תודעה לטובתה, דרך כתבים צבאיים, וכמעט מוציאים אותנו למלחמה עם מצרים, שיש לנו איתם הסכם שלום, ועל זה אתה מגן. אין לך שום גבול. ועוד מעליל עליי שאני אמרתי שנתניהו קיבל כסף מקטר. הרי ברור מה אמרתי. אמרתי שעושה שכל והגיוני, אם היו לי הוכחות, אז הייתי מאמין בזה. אבל בסוף בסוף, כן, כשאתה רואה איך הדבר הזה עובד, ומי בעצם הוא האביב המולידו של הכסף הקטרי, דרך יוסי כהן, אתה עושה אחד ועוד אחד, האדם הפשוט. אין לי הוכחות, מה לעשות? עכשיו, לדבר על שוויון בנטל, מילואים ניקים זה רע. הם מקשקשים עכשיו את בגין, תכף נדבר על בגין, כדי לטשטש את העובדה, והם מדברים על סרבנות, כן? שברגעים האלה ממש, אבל ממש, הם מתכוונים לשחד את החרדים בעוד טונות של כסף, קואליציוני או לא קואליציוני, כדי שהאדמור מגור יועיל בטובו להישאר בממשלה, כדי שהחרדים יועילו בטובם להמשיך לא להתגייס. כשהמספרים מולנו, גדוד חרדי פותר 12 גדודים של מילואים ניקים. ועוד לא דיברנו על הכלכלה, כמה זה עולה. זה כל הזמן מתפרסם, שהם לא עובדים. התואבה הזו נמשכת כל הזמן, והכל, הכל כדי שהוא ישרוד, ושהמדרובה שלידו תוכל להכפיש עוד רמטכ"ל. ולחיות עוד, על חשבון של זה עוד מיליארדר, או לברוח לווילה שלו. אין גבול, חברים, אין. עכשיו כלכלה, כן, הכל פורח. הנה פתאום, זה היום שבו מצטטים את ניר צוק. אז יסלח לי ניר צוק, דיבר שטויות. אבל אתה יודע מה אני בכלל, למה אני בכלל לא רוצה להיכנס איתך לסיפור הכלכלי? כי פשוט, כי אני סומך על אחינו בני ישראל, הם נכנסים לסופר. הם נכנסים כל יום לסופר. הם קונים דברים, זאת אומרת פחות דברים. אני לא אראה להם את הדחליל הרופס שלך בסרטונים העלובים והפתטיים והגרוטסקיים שלו, מסתובב אצל רמי לוי עם ניר ברקת, שהוא בכלל הוא במסע סביב העולם, כן? 15 נסיעות לחוץ לארץ עם פמליות של 20 איש, השר הכלכלה שאמור לדאוג ליוקר המחיה, אני לא אראה לך את זה הבוקר. אנחנו דבר ראשון, רפורמות ונוריד, אנחנו המדינה הכי יקרה בעולם, ביפר, והמצב, בוא נאמר, יחמיר פי כמה וכמה מאז שהוא חזר. אז ניר צוק אמר, כן, ואנחנו, כן, כמה אנשים הזהירו אותו מהתועבה הזו של יריב לוין. אין משפטן בעולם שלא דיבר על זה. אין כלכלן בעולם שלא דיבר על זה. זה הכל שקמה, כן? בסוף שאתה מסתכל מה דיקטטורה עושה לכלכלה, אתה מסתכל על טורקיה, אתה מסתכל על רוסיה, אתה מבין. וזה בדיוק מה שקורה. עכשיו אנחנו ברגעים אלה ממש מדינה במצור, אף אחד לא נוגע בנו במקל ארוך, אין לכאן טיסות, לדעתי חברת התעופה היה תימנית, כן? זו שחזרה עכשיו לטוס, אני שואל את עצמי מתי נתקוף אותם הפעם הבאה, ומתי תהיה לאיראני, התימני יגיע בפעם הבאה, היא היחידה שתטוס לפה. אבל הכל, כן, הכל פורח. במשמרת של האפס הזה, הורידו לנו פעם ראשונה, ואחר כך עוד פעם, ועוד פעם, את דירוג האשראי. ופתאום הוא מצטט וחוגג על כותרות כלכליות. הנתניהו שלך עוד לא אמר מילה, עוד לא הרים טלפון לרפפורט על האקזיט של וויז. כל הכסף הזה זה קפלן. כל הטכנולוגיה, כל הביפרים זה קפלן. כל העליונות המוחלטת שלנו על סביבתנו, ואתה יודע מה קורה עכשיו? אנחנו מאבדים את זה, כי הסעודים תפסו שכל, האמירטים מזמן, ממשלות עכשיו משקיעות טונות של כסף, הסתובב שם, לא זוכר איך קוראים לאום ה-AI, שכחתי את שמו, האמריקאי, שהוא גיי מוצר בסעודיה, בביקור טראמפ, היחידים שלא היינו זה אנחנו, והסעודים חלקו לו כבוד מלכים, למרות שאם הוא היה סעודי, הוא היה מוצא להורא, כי הוא גיי. ואנחנו הולכים ומחליפים אותם, עם חבורות הקנאים שלך. אנחנו הולכים ומחליפים אותם, אנחנו הולכים להיות מדינה נכשלת. השקעות. בוא תשמע רגע את החבר'ה שלך. אני קורא לזה צבא הכיבוש, תקשיב.
עיקר מטרתה של המדינה ועיקר ערכו של צבא הגנה לישראל הוא בתור צבא הכיבוש. זה צבא כיבוש. גם אם לא היו יורים עלינו כדור אחד. גם אם תושבי חבל עזה שאינם בני ישראל היו כל הזמן רק מגישים לנו פרחים עם מכתבי אהבה עם ציורים של לבבות. היינו מחויבים בשבת לפתוח במלחמה כדי לכבוש את ארץ ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא מגלגל שיש פה אויבים שלא מניחים לנו זה כדי לרמוז לנו שאנחנו צריכים לכבוש. הטורקים מעצבנים אותנו. למה הם מעצבנים אותנו? למה הם נגדנו? הקדוש ברוך הוא מרמז לנו אתם צריכים להגיע לשם. החיזבאללה יירה עלינו לא סתם, כי יש שם נחלת אשר מחכה לנו שם. גם אם היום לא יירו עלינו אף טיל מאזור הצפון, אנחנו מן הדין מצד התורה חייבים לכבוש לפחות עד בירות מינימום.
האם אנחנו מפחדים מהמילה כיבוש? אנחנו כובשים את ארץ ישראל, אנחנו משחררים את עזה, אנחנו מיישבים את עזה, אנחנו מנצחים את האויב! אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא! אנחנו מבקשים ממנו עוד!
הראשון היה הרב אליעזר קשתיאל, שהוא בין היתר גם חמיב של דוד זיני. השני זה הבדיחה המכונה גרנדמייזר, זה ההוא של בחוקותיי תלכו, כלכלת שריעה או הלכה או שאני יודע מה תקרא לזה, שמוביל אותנו פה מהצלחה מפסגה לפסגה בנושא הכלכלי, והכל זה אותו סיפור. הם גוררים אותנו להיות מדינת הלכה משיחית, את צהל הם יהפכו לצבא השם, לרמטכ"ל יהיה שם קבוע דוד המלך, לא חשוב מי זה יהיה, או יואב בן צרויה, וכך אנחנו נהיה מה שאבות הציונות ציפו שנהיה, מגדלור ואור לגויים. את בגין, יקירי, אני הכרתי. אין בן אדם קרוב לבגין, מהבן שלו, דרך המזכיר שלו, אריה נאור, שלא יספר לך שהוא לא היה צופה ובפריים אחד של ערוץ 14. הוא היה מקיע למסך אם הוא היה צופה בערוץ 14. אצל בגין היו שופטים בירושלים, והוא עשה הכל כשהמדינה הזאת לא תתפרק, גם מבפנים וגם מבחוץ. ואת יודע למה הוא נשבר? לא בגלל השמאלנים. הוא נשבר כי היה לו לב. תשאל את המזכיר הצבאי שלו, את עזריאל נבו, שהתראיין אצלי פעם, איך הוא אמר לו. עזריאל אמר לו, אבל אדוני ראש הממשלה, למה אני צריך לדווח לך על כל הרוג גם כשנופלים בשתיים בלילה? ובגין אמר לו, אתה תתקשר אליי כשאתה מקבל את ההודעה, גם בשתיים בלילה. אף שמאלני לא הכתיב לו את זה. זה היה בן אדם עם לב. ומה שיש לנו עכשיו, זה בן אדם בלי לב. ואני מציע לך, כמו שהצעתי לך אתמול ושלשום, תפסיק, תעזוב את השטויות ותתחיל להתארגן לביצים הבאות. אגב, אנחנו כנראה מטורקיה מייבים עכשיו לולים וביצים, כי זה נגמר, כי הכל מרוח לכם על פרצוף. כשדונלד טראמפ, ואני פיצייצתי את זה הבוקר, יחתום בזמן הקרוב על הסכם ביניים עם איראן, זאת תהיה עוד פנטזיה שמתפוצצת עליכם. ולפי פרסומים של 12 שאושרו הבוקר בניו יורק טיימס, נתניהו עושה את עצמו שוב תוקף באיראן על הראש של טראמפ, וטראמפ בולם אותו. תקשיב, את הבן אדם הזה, מה משותף לכל מנהיגי העולם? הם כולם בלמו בשלב כזה או אחר את נתניהו מלתקוף. הוא איים ב-2009,
תגיד, זה מסתיים הנאום או שלא מסתיים?
הוא איים ב-2011, הוא איים ב-2012, הוא איים ב-2013, ועל החמאס הוא איים 700 שנה, ועל חיזבאללה, בסוף,
אוקיי.
אנחנו חטפנו.
תראה, אהבתי שני קטעים אצלך. קודם כל אהבתי את הקטע של עזוב עבירה.
מחותן, מחותן, אתה צודק, שר. לא חמיב, מחותן. הבת, בן שלו, נשוא עם הבת של דוד זיני.
נכון. אהבתי, אני רשום לי גם קשתיאל, כן. א', אהבתי את הקטע לגבי קטר שאמרת עזוב עבירה. זה יפה. בוא נעזוב את העניין של העבירה. לא צריך לעשות כל דבר עניין, אם יש עבירה או אין עבירה. מספיק שאנחנו מכפישים מישהו. זה האירוע. בוא נזרוק משהו, נגיד קטר, נגיד מדינת אויב, נגיד כסף, נגיד זה, חשוד, בוגד וכל הדברים האלה. כן עבירה, לא עבירה, כל דבר צריך להתעקש על החוק, על ראיות, על עובדות. מספיק עם השטויות האלה, מספיק. בוא ניתן פייק. הרי אנחנו כל היום מפרסמים פייק. מה היה אתמול? חוץ מה שאמרתי לך ש-12 עשו עם המילואים ניקים, אז בנוסף, יש להם איזה כתב עכשיו יובל שדה לדעתי, שהוא פרסם שנשות מילואים, הטבה ייחודית, זה גם היה אצלהם ב-12, הטבה ייחודית, צהל משלם ימי מילואים גם לבנות זוג של חיילים חרדים. כאילו על חטיבת חשמונאים של החרדים.
יצאתי נביא, אתה יודע?
מה? נו.
יצאתי נביא, למה? הרגע אמרתי תקיפה בתימן וכנראה יש כרגע.
תקיפה בתימן?
כן.
יפה מאוד, יישר כוח, אתה רואה, אנחנו עובדים, אנחנו לא מדברים. אני מושך את תשומת לב, מושך את תשומת לב שהם יקשיבו לתוכנית, ואז בינתיים תוקפים. זה התפקיד שלי. איפה אתה? למה אני לא רואה אותך? איפה נעלמת?
יהודה קנדור נהיית.
כן, בדיוק.
כנראה נפלתי שוב, כנראה, רגע, איפה זה? לא, אני
שבע נפל צדיק וקם. אל תיפול רוחך, אבל. מילא אתה נופל, אבל שהרוח לא תיפול. עכשיו, תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב, כן? אז הם מפרסמים שבחשמונה, הנה שחיתות, הנה שחיתות של החרדים, הנה בבקשה, נותנים לנשות מילואים ניקים ימי מילואים כדי לעזור וכל מיני דברים כאלה. אז א', פרסמו את מול חיילים, לא מחשמונאים, שזו פרקטיקה שמקובלת בצהל גם בגדודים אחרים. זה א', ב', כתב לי מישהו, זה נשים צדיקות שתורמות את כל מרצן כדי לעזור, שהבעל שלהם חרדי, התגייס, ויש להם הרבה ילדים, עוזרות לפלוגה ועושות את הכל, עושות לחזה, אז עוזרים למשפחות כדי לעזור. אז מה הקטע?
כל היום הרי הם נובחים שם על החרדים שלא מתגייסים, ואתם כל היום החרדים החרדים, קמפיין שלם, ואומרים למילואימניקים שיכנסו בחרדים. ועל החרדים שמתגייסים, אז נובחים עליהם, שעושים להם הטבות שגם נותנים לשאר, תקשיב, זה כזה רעל. זה כזה רעל, כן? או שחייל אחר כתב לי אתמול על זה שהם בסוריה ובאו לעשות איתו כתבה, והם דיברו כמה מתגייסים וכמה תורמים וכמה זה, לא הכניסו לכתבה. הכל רעל, רק רע ורע כל היום, רק רע ורע כל היום. אבל עזוב עבירה, עזוב עבירה כמו שאמרת. אגב, עוד משהו אני אגיד לך, אהבתי שאמרת שהביפרים זה קפלן. מוזר? תוציא על זה פוש, כי אני הייתי בטוח שהביפרים זה המוסד. מתברר שהביפרים זה קפלן. כל הכבוד על הקרדיט, כל הכבוד לקפלן. יפה מאוד, זה יפה. ולגבי קשטיאל, ומי אמרת עוד? סמוטריץ', מי שמעת לי שם את
קשטיאל?
סמוטריץ'. חבר'ה, זה בדיוק, זה המאבק. נכון, בין אלה שמאמינים שמה שכתוב בתורה זו אמת, ונכון, אנחנו בסוף נהיה בארץ ישראל השלמה, כי זה מה שכתוב. אם נרצה, אם לא נרצה, אם נרצה, זה יהיה בטוב, אם לא נרצה, זה יהיה ברע. התפקיד של ישמעאל, אגב, מוגדר כזה שבאמת נותן מכות עם מקל לישראל כדי להחזיר אותם לתפקידם. זה בדיוק מה שעושים לנו ישמעאל כל הזמן. מזכירים לנו מי אנחנו. מזכירים לנו מה הייעוד שלנו. אז אתה יכול להתנגד, אתה יכול להגיד זה משיחי, אתה יכול לזלזל, זה לא יעזור, זה לא משנה. הגחלים נדלקו, האש בוערת, עם ישראל התעורר. אתם יכולים להגיד משיחים, לא משיחים, זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו כל יום מתפללים למשיח. יהודי טוב מתפלל 3 פעמים ביום לביאת המשיח. זה האירוע. איך פרסומות? הוא עוד לא ענה לי. רגע. שנייה, אני רק התחלתי.
אני מזגעתי...
כן.
שר נמצא פה רק כדי להכשיל אותנו.
כן, לא נותן לעבוד, הוא לא נותן לדבר.
אי אפשר לעבוד ככה.
בדיוק. אז אני מציע...
לא מגיע לנו פתחון פה בתכונית הזו?
בדיוק. הכל רק מרועיינים.
רק מרועיינים.
אז בקיצור, זה הפודקאסט שלנו. אז בקיצור, מה שאני אומר, בן, אתם קצת מתלהבים, ראיתי אתמול שעשיתם גם סקרים עם בנט, שראיתם שהכל שם פריך, כל הזמן שאני אומר לכם שהסקרים שלכם זה פייק, והסקרים של דיירקט פולס ומומו פילבר הם מדויקים, אתה צוחק עליי. ואז עשיתם סקר עומק, וראיתם שבאמת הכל פריך אצלכם בגוש, שאנשים שבאמת יצביעו ודאי לבנט, או שאומרים שהם יצביעו, זה 7 מנדטים. ואצל פילבר הוא נתן לו 13, ושכל הגוש שלכם הוא פריך, ואנשים לא ודאים לעומת אחוזי התמיכה הוודאית בנתניהו ובגוש הימין. זאת המציאות, אתם חיים בפייק, אתם עושים אשליות כדי להראות, כן, והנה אנחנו המציאות הפוליטית משתנה, ולא שיש בחירות. ולא, אגב, ראיתי את הקמפיין, חשפתי אתמול את הקמפיין של יאיר גולן בבחירות הקרובות. אתה יודע מה הסלוגן?
לא.
בזכותי אתם חיים. תענה בן.
טוב, אני אעשה מחווה ואני אהיה קצר.
תודה, נכון? תודה. למה שלא תקיע לך, לטור שלך?
יש לי, כן, נשמור אותו ליום שני. אני מציע לך להפסיק להגן על התועבה של קאטר גייט. אני מציע לך בידידות, נתתי לך במהלך השני הרבה עבירה, הצעות.
מה העבירה?
הרבה הצעות. קודם כל, הכוכבים פה ישבו ימים ארוכים מאוד במעצר, וחודשים או שבועות במעצר בית. זאת אומרת, אם אין חשדות לעבירה, זה אומר שיש חשדות לעבירה.
כן.
שתיים, אם אין עבירה, איפה סרוליק איינהורן, כן? למה הוא עזב את הארץ? שלוש, כפי שאמרתי, מכיוון שאני לא בית
סרוליק
משפט...
סרוליק לא בלשכה, אגב.
לא, הוא לא בלשכה, לא. הוא אגב חיבר את כל האירועים
קאטה. הוא עשה ב-2019 קמפיין לליכוד, זה הקשר שלו.
לא, הוא... בוא, אבל כל ההתכתבויות כבר נחשפו, וכל הקשרים. למה אתה, כעבד, לא אומר לעצמך, לכאן אני לא הולך, יש דברים שאפילו עבד לא עושה, אבל אם אתה תפריע לי, לא גמר, לא אסיים.
בן, אולי אני עבד, אבל אני מנהיג העבדים, אתה מבין?
סבבה, אז אני אקרא לך ספרטקוס.
ספרטקוס,
אתה מבין? מעכשיו אתה ספרטקוס.
אוקיי.
לא, אתה בעצם, לא, אתה תישאר עבד רבו. אז זה אין עבירה. גם בצוללות אין עבירה, חוץ מזה שמיקי גנור עכשיו ילך לבית סוהר, וועדת חקירה ממלכתית כבר קבעה שנתניהו פגע בביטחון המדינה. עכשיו, דבר אחרון, כי אני באמת הבטחתי קצר, הביפרים זה קפלן, לא בקטע של זה מוסד או שבק. הביפרים זה קפלן, כי קפלן, שהייתי בו, זה שם קוד לטכנולוגיה, לאקדמיה, להשכלה, לליבה, לכל הדברים שחבורת המופרעים והאפסים שהשתלטה על המדינה הזו, פורסת עכשיו, פרסומות.
עכשיו, 103 FM,
מתגייסים למילואים.
שלום סגן אלוף במילואים מם, מגד מגד באוגדת 252, עשה למעלה מ-400 ימי מילואים.
שלום לך.
שלום שלום, מה נשמע? מגד חיר.
וואלה. מה, של חירניקים שהיו איפה?
הגדוד נלחם בעיקר ברצועת עזה.
לא, מבחינת יוצאי איזה יחידות כאילו.
נחל. אמנם אני גולנציק, אבל הלוחמים נחל.
וואלה.
איך זה מסתדר, תגיד?
הוא רץ ימינה, הם רצים שמאלה.
גולני ונחל, חיילים מלח הארץ אחד אחד.
252 הייתה פעם אוגדה סדירה, זו אוגדה שלי ומשוריינת, פורקה, ועכשיו היא אוגדת מילואים.
תגיד, בגולני, בזמנו, בן כמה אתה?
אני בן 47.
בזמנו היו יותר, חיילים מהשנים, מה היו מהשנים החיילים בגולני?
איזו שאלה. וואלה, לא יודע, סיגריות, מה היום?
לא, כי בנחל היו מהשנים נובלס, היה פעם נובלס, אתה זוכר?
האמת שמעולם לא בדקתי את זה, אבל יכול להיות.
כן. טוב, מה אתה עושה בחיים?
אני מחנך, אני גם מחנך, גם פורמלי וגם בעלו פורמלי, אני מעביר סדנאות מנהיגות לנוער ובארץ, כל מיני שיחות.
מאיפה אתה בארץ?
אני מאשדוד.
תגיד, אני יכול לשלוח את עינון לסדת מנהיגות אצלך, הוא קצת נראה לי, בזמן האחרון זה דואב.
בתנאי ששניכם באים ביחד.
טוב, איך אנחנו יכולים לעזור לך?
לי? מה אני צריך עזרה?
מה, שר לא העלית מישהו שצריך עזרה? לא הבנתי.
הוא בא...
לרגל יום המילואים?
רגע, אז מם, יש לי רעיון, אתה מוכן לתת לי עינון 1,500 שקל פלוס מע"מ? הוא צריך עזרה.
לא, בשבילו זה חינם.
תגידו מה, אני אעזור לכם.
רגע, בקיצור, זה יום המילואים, אנחנו חוגגים אותו, עכשיו אנחנו לא ציניים, ותגיד, אז תספר לנו מה, כי יש הרבה דיבור, לא רק דיבור, על זה שהחבר'ה מתחילים להישחק, וההתייצבות לא מה שהייתה פעם, אתה עשית 400 יום, נכון?
כן, כן. האמת, אני כבר לא סופר, אני כבר הרבה זמן לא סופר, אנחנו פשוט מגיעים למילואים מתי שצריך, ובדרך כלל זה לתקופות ארוכות, ודיברת, קודם כל העלית נושא משמעותי, שאלת בעצם אם המילואימניקים שחוקים או לא שחוקים, אז אני אגיד לך שהמילואימניקים מטבע הדברים, כי המלחמה כבר היא לא קצרה, המילואימניקים אין ספק שניכרת עייפות, אבל ממש לא ניכרת עצלנות, וזה שני דברים שונים לחלוטין, אני מאמין שאם יתארכו את המערכה, אנשים רואים עליהם עייפות מסוימת, עליהם, על המשפחות, על העסקים בוודאי, אבל אתה לא תראה עליהם עצלנות, אתה תראה אותם מגיעים למילואים, והדבר הזה בין עייפות לעצלנות, בעיניי זה המדע, זה אולי המאפיין המרכזי, באמת המאפיין המרכזי של לוחמי ואנשי המילואים בתקופה שבה אנחנו נמצאים כרגע, וזה משהו בעיניי שמאוד מאוד מאפיין את אנשי המילואים בתקופה הזאת. מאוד מאפיין. אנשים מגיעים, אנשים נותנים, אנשים תורמים, ואני חושב שהחבל של אנשי המילואים נמתח ונמתח ומגלה שיאים כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, וצריך להגיד שהחבל הזה מחזיק היטב, מחזיק גם את המדינה, מחזיק את החברה בישראל בעיניי, והוא לא נקרא. אנחנו לא, בסדר, אנחנו בסוף אנחנו אנשים, בעלי משפחות, בעלי עסקים, סטודנטים, חלק מהמילואימניקים אפילו מגיעים מחוץ לארץ לשרת במילואים, ויש לי על זה לא סיפור אחד ולא שניים.
ספר לנו אחד שחמם את הלב, בלי שמות.
מה, אני אגיד לך, בתחילת המלחמה, אני אחרי, אחד מהתחילת המלחמה ואחד ממש מהסבב האחרון, תחילת המלחמה, היו לי 80 לוחמים שהגיעו מחול. 80 לוחמים, אחד מהם שם את כל הכסף שהוא חסך לטיול, אלפי דולרים, כדי לשבת בתא שירותים במטוס כדי להגיע לארץ ולהילחם. היית אומר, זה סבב ראשון, אבל מה לעשות, שהוא היה איתנו בסבב שני ושלישי ורביעי, ושאני כמגד עברתי בסבב האחרון בין עמדות, באחד המבנים ברצועה, אתה רואה בקומה הראשונה סטודנט שממש ממש הוא מוותר על עוד שנה ועוד שנה, אתה שואל אותו למה אתה מגיע, אז הוא אומר לך, כי מי יהיה פה אם לא אנחנו? בקומה השנייה שומר בקומה מילואימניק שהוא שנה חמישית, סטודנט לרפואת שיניים, בכלל בחול, ואתה אומר לו, אתה שוב פעם הגעת, עוד סבב, סבב רביעי, והוא אומר לך נכון, ואין שאלה אם מגיעים או לא, למרות שזה קשה מגיעים, וזה המילואימניקים שלנו במדינת ישראל,
השאלה אם זה גם היום, קודם כל, מה שאתה מספר באמת מחמם לב, וכולנו מכירים את הסיפורים האלה, השאלה היא, אם האווירה הזו והתחושה הזו קורית גם עכשיו, אני שומע גם ישירות מאנשים דברים קצת אחרים, אני שומע שגם אלה שכבר לא באים, אז מתחיל מתח בין אלה שבאו לאלה שלא באו, שהעסק לא פשוט, אנשים שחוקים מאוד, ואם תעביר לי את השם, מה קרה עם הבחור שלקח את כל החסכונות כדי לבוא להילחם, איפה הוא היום?
אז היום הוא לדעתי, אם הוא לא טועה סטודנט, אבל מה, קודם כל צריך אבל רגע להגיד, אני חושב שמה שהשתנה בעיקר, אנחנו כבר שנה ושבעה חודשים במלחמה, אני חושב שמה שהשתנה זה בעיקר האופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשי המילואים, אנחנו כמגדים, כמפקדים, מתייחסים לאנשי המילואים בהיבט, מה זה, אנחנו אנשי המילואים, כן? מתייחסים לחיילים שלנו, לפקודים שלנו, בסבב הרביעי וכבר החמישי, מתוך הבנה גדולה מאוד לצרכים, דברים שפחות היו בסבב הראשון, בסבב הראשון, השני, אנחנו כולנו היינו, אתה יודע, כבר היה ממש ממש תחילת המלחמה, זה השתנה. היום אנחנו יודעים יותר, נקרא לזה, לשחק עם הכביכול במרכאות, לשחק עם אנשי המילואים שלנו, כדי שהם לא ייפגעו לא בעבודה, וגם חלקם גם לא במשפחות. אבל כשאני, קודם כל, ברור שיש, מה זאת אומרת, ברור שיש, אמרתי לך, יש עייפות, אבל אין עצלנות. ולכן גם אם אתה שומע אנשים שהם קשה להם מאוד, מה זאת אומרת? ברור שקשה. ואני לא מטטה דברים מתחת לשטיח. קשה, ובסופו של דבר אתה תראה את האנשים מתייצבים. אתה תראה את המפקדים. איפה שאפשר, מתחשבים יותר, מתחשבים פחות.
כמה זמן היית בתוך לחימה, בתוך, כלומר, לא, בתוך עזה, בתוך לבנון, אפשר היית, אני לא יודע, יוש?
אז אנחנו נלחמנו בעזה בעיקר, 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 בעיקר בעזה. מה זה כמה זמן? אתה מגיע לסבב למספר חודשים מועטים, לא ננקוט בדיוק בזמנים, אתה מגיע, אני כמגד הקפדתי...
לא, באופן כללי אני שואל, כמה זמן? כמה חודשים?
אז אני אומר, גדוד מילואים בדרך כלל מגיע בין חודשיים לשלושה חודשים למילואים, תוסיף לזה את תחנות הסגל, המפקדים, כדי להכין את הכוחות וכולי, בפועל דה פקטו המפקדים הבכירים של הגדודים, שהם מגיעים לימי מילואים, הם מגיעים לא פחות משלושה וחצי, ארבעה חודשים, כולל ההכנות, כולל הסיכומים, כולל
טורף.
הלחימה.
טוב,
הלחימה
אנחנו רואים שהיית מעל 400 יום, זה ממש לא ימין. אגב, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר לאפיין את האנשים שמגיעים, כי מתפרסם היום, אני רואה בוויינט, בתי ספר בארץ, שהכי הרבה הורים נמצאים במילואים. עכשיו, זה די מדהים, כי כמעט כולם ביהודה ושומרון והביקה, וכמעט כולם ציונות דתית. תראה, זה תמר, לפי הסדר אני אומר, תמר בביקת הירדן, סוסיה בהר חברון, שומרון במועצה אזורית שומרון, אוהל שילה לבנות בבנימין, אוהל שילה לבנים בבנימין, יקיר בשומרון, אורים בעלי זהב, גולן בחספין, העל יסודי שקד בעמק דרכה, בעמק המעיינות.
אתה לא צריך את כל הרשימה
באמת, שיוכל לענות
על זה.
לא, זה כולה עשרה. כי ממש, זה מאוד מאוד מאופיין, זה מרגישים את זה גם בשטח?
אני אגיד לך משהו שאולי יפתיע אתכם, את הציבור. כשאנחנו מתגייסים למילואים, באמת אני אומר לכם, באמת באמת בכל הכנות, אנחנו לא בודקים את זה ולא מסתכלים על זה מסיבה אחת מרכזית. כשכולנו מורידים את הגרביים בחדר, בבית של, באמצע עזה, בלילה, לאיזה שעתיים, הגרביים שכולם מסריחות באותה מידה. ומתחת לאלונקה, כולם עם כסדות, ולא רואים למי יותר ומי עושה יותר ומי פחות.
לא, זה ברור. השאלה אם הציבור, אם זה מאופיין.
הוא שואל אותך אם רק הדוסים עושים עכשיו את המילואים. זה מה שהוא שואל, בשפה מחובסת.
תראה, אני אגיד לך משהו. אצלנו ספציפית בגדוד, אני יודע לדבר על הגדוד שלנו, אצלנו ספציפית בגדוד, אנחנו גדוד עם תמהיל מדהים של אנשים. יש לנו מחלקות של בן אישים, יש לנו קפלניסטים, בארדקור קפלניסטים, והשילוב הוא מנצח, הוא שילוב מטורף. אני אצלי בגדוד לא רואה את החלוקה הזאת, אולי זה במקומות אחרים.
בסדר, ניסינו לפרק קצת.
לא, להפך, להפך, טוב לשמוע. בסדר, מם,
שר כוח גדול, סגן אלוף
במילואים, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, מרגש ומדהים,
ותשמרו על עצמכם.
ואפילו קצת מפתיע לשמוע על המסירות שלכם, וההקרבה שלכם והנכונות שלכם לתרום לעם ישראל.
אנחנו עושים את זה, אני אסיים, אנחנו עושים את זה בשביל דבר אחד. אנחנו עושים את זה בשביל עם ישראל, עושים את זה כדי שעם ישראל ינצח במערכה מול האויב, ובעזרת השם גם להחזיר את החטופים אחד אחד לביתם, ובשביל זה אנחנו שם.
תודה, פרסומות.
תודה.
עכשיו, ינון מגל.
טוב, לזה קוראים צונאמי. אופירה שופן או שופה, אני לא יודע איך קוראים את המשפחה שלה. אבל קוראים לה אופירה, וזה צונאמי. שים לב, בן תתרכז בבקשה, עזוב את הדברים האלה.
הייתה אחת פה בסביבה, שם בדוי נקרא לה מאמי. היא גרמה לתל אביב להיראות כמו מיאמי. והיא מזל בבגלים, אצלה הוא בא כמו צונאמי. ואת הביטחון שלה אפשר למדוד בקילוגרמים. היא שמה וראתה כבר הכל, לא מרגישה שהיא צריכה להתנצל. אומרים שאהבה זה פאזל גדול, ואצלה יש חלק חסר. בוא נאמר מי את פצצה, תשיגי מי שאת רוצה, אבל אינור החושך של הפערים. והיא יודעת שתמצא בדיוק את מה שהיא רוצה, תאביר שעל הסוף של הפרארי.
איך השיר?
שמע, זה, מה אני אגיד לך? הם כולן נשמעות אותו דבר וגם נראות אותו דבר.
מה עדיף, זה או אתמול על המשיח וירושלים?
זה, ואני רציתי, שכחתי, רציתי לבקש קונטרה ולשים שיר ירושלים נורמלי, איזה יורם גאון, אבל שכחתי כרגיל, אז כך, אופירה רוצה, כך אופירה. אופירה ו... אופירה סייג.
סייח כמו אידיוט, ועולם
שברוד,
והתחביב שלו זה לחיות. למאמי גם, כמו כולם, יש ירידות ועליות. היא שמה וראתה כבר הכל, לא מרגישה שהיא צריכה להתנצל. תשיגי מי שאת רוצה, אבל אין אור בתוך החושך של הפערים. והיא יודעת שתמצא בדיוק את מה שהיא רוצה, את האביר שעל הסוס של הפרארי. בוא נאמר מי את
רוצה. חבר'ה, אתם על בן וילון כאן ב-103 FM בתוכנית שמעיפה לכם את הראש כל בוקר. תרשו לי בבקשה להגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, האורחים והמפיקים. גם לטלה של שקט מורג ואיציק אהרון אחראים על השידור. אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק אחראים על השידור ברדיו כל רגע, בדיגיטל ראות מתיקיה אורגון, עדן בן ארי ועמיתי דואק. מה זה?
אתה מתלהם פה כאילו אנחנו לא נפגשים רק ביום שלישי בפעם הבאה.
ומה קורה מחר?